לקיים את הדבר, זה מראה שהוא ערום בחוכמה. יצר הרע לא יכול עליו. ואמר בית צדיק חוסן רב, בתבואת רשע נאכה, איך? איך אצלך?
בתבואת רשע
נאכה. נאכר, טוב, אצלי היה חצי מחוק, לכן זה. טוב שאתה פה. אז מה אמר? בית צדיק חוסן רב. הבית של הצדיק, יש שם, מה זה חוסן? עוד חוזק. אז חוזק, לפעמים זה בנוי על ממון, לפעמים זה על חוכמה, לפעמים על עוצמה, על אנשים, זה נקרא חוסן. אז הבית של הצדיק, מה שאתה רוצה תמצא שם. ולאו דווקא כסף. כסף, מה עושה הצדיק עם כסף? כמה, כמו שלמדנו השבוע, אמר אבן עזרא, אמר למלך, המלך אמר לו, תבקש ממני משהו. מכיר את המעשה הזה? מה, לא היית השבוע? אז הוא שאל אותו, לא, השבוע, לא זה. הוא אמר לו, המלך אמר לרב אבן עזרא, תשאל משהו, תבקש ואני אתן לך. והוא לא זה, לא ביקש. עבר הזמן והוא לא ביקש. והנה אחר כך, אמר לו, אתה לא יודע מה הפסדת, אם היית מבקש, הייתי מעשיר אותך עושר גדול גדול. אמר, לא צריך את זה, אני עשיר יותר ממך. אתה עשיר יותר ממני, בגדיך קרועים מרופטים, מה ענה לו? מה שיש לי מיותר. אז זה אמר, וצדיק חוסן רב, הוא הצדיק, מלא אצלו הכל. למה הוא שלב ורגוע ושמח בחלקו, אבל הרשע, מה שתיתן לו, רעב, פותח את המקרר, מתפוצץ, נשפך משם כל האוכל, ואומר, אין מה לאכול. נכנס לסופר, אומר, אין שם שום דבר. שם יצילנו, שם ישמור ויציל. חנות רהיטים, יש שם אלפי רהיטים. לא מצאתי מה שאני מחפש. זהו. לכן אמר בית צדיק חוסן רב, אבל הוא בתבואת רשע נעקרת. מה פירוש בתבואת רשע נעקרת? רמב״ם, בפירושו למשניות, במסכת תרומות ומעשרות, כתב שם, שאה תרומה טמאה, נפלה למאה חולין, שאה תרומה, אבל התרומה הזאת טמאה, אי אפשר לאכול אותה, צריכה לשרף. מה דינה? תרומה טמאה? שרפת. כמו בולו ושמן שרפה. מה זה שמן שרפה? שמן שלנו של היום. שמן זית צריך להפריש תרומה גדולה. אז ביין אנחנו לא יכולים, הולכים לאיבוד. אסור להשתמש בו. אבל שמן זית הולך לשרפה. אז הולך לשרפה, אפשר להדליק בו נר מצווה שהכהן ישתמש. אבל בתנאי שלא ישתמש בו לדבר אחר. אסור. זה חייב מיטה בידי שמיים ברמינן. השאה תרומת מאה שנפלה לתוך מאה של חולים התבטלה. למה? תעלה באחד ממאה, ככה משנה אמרה. אבל אם היה פחות ממאה, 99 חולים. ואחד שאה של תרומה. אז מה יהיה? אומר, הרי אסור לעולם, מניחים אותם עד שירקבו, אסור להשתמש בזה. אסור להשתמש. אבל אם דבר שנאכל כמו שהוא חי, ידליק את הכל. אומר ככה, זה בית של הצדיק. אפילו שהוא מלא תורה ומצוות. מכניס שם איזה עוון אחד, בא מישהו, הכניס איזה דבר טרפה שם, נחרה בר מינן ביתו של הצדיק. חריב הכל. אז לא שווה כלום. זה ביארו, לפי זה כך ביארו, מהמוסך. ולכן אמר, בית צדיק חוסן רב. אבל בתבואת רשע, יביא הרשע איזה תבואה אחת שלו, שהיא מקולקלת, ארסה את הכל. משה חכה, ספרי המוסך כתבו, שהרבה פעמים אתה רואה אדם עשיר, שפתאום כל העושר שלו הלך לאבדון. מה זה? אז הוא לקח איזה כסף של גזל. טוב, אז כסף של גזל, נגיד, הוא היה לו מיליון, וגנב 1,000, אז שילך רק 1,000, גנב 100,000, אז רק 10% שילך. שילך עוד 20% תוספת מעם, הרי יש, יעלה באחד וחומש. אבל למה הכל? אלא מפני שזה כמו ברמינן, וירוס, שרף לו הכל, קלקל את הכל. כמו שאמרה הגמרא אצל נקדימון בן גוריון, שכל הכסף שלו הלך. אפילו שהוא היה עשיר והיה נדיב גדול, נדיב לב. אבל הלך עם כסף של השני, בא זה ואיבד את זה. חתנו ביחד, יש כמה תירוצים בגמרא, כי בא אלה למעבד, לעבד. לא לפי העושר שלו נתן ממון. ועוד טעם שקיבל כסף לא, של, לא טהור, בא הכסף הלא טהור, קלקל לו גם את הכסף הטהור. מה זה לא טהור? לא שהוא עבד, לפעמים עבד אצל אנשים לא טהור. מה אכפת לך? אתה טענת את העבודה? תקח. אלא שגזל, לקח שלו ביושר, והחריב לו את הכל. לכן אמר, בתבואת רשע נעקר את זה מפה הראיה. אחר אמר שבטי חכמים, יזרו דעת. שבטי חכמים, אפילו לא אמר דברי, יש פותח את הפה, אז יוצא, אבל רוח יוצא מהשפתיים שלו. מעיף, יזרו הכוונה, יעיפו, יפזרו. דעת בליסוף, חוכמה. זאת כל מה שחכם עושה, קם, ישב, דיבר, אכל, שתה, בכל דבר יש שמה חוכמה. אחרי אמרה הגמרא, שיחת חולין, שמי. שיחת חולין של תלמידי החכמים, צריכה לימוד. אפילו איך הוא מדבר עם בעל המקולת, איך הוא מתנהג בדרך, איך הוא כותב צ'ק, כל דבר יש בו לימוד. זה נקרא גדול שימושה יותר מלימוד ה... לכן אמר שפתי חכמים, יזרו דעת. אבל הכסיל, אפילו הלב שלו, לב כסילים לא אוכל. לכן אמר שפתי חכמים יזרו דעת, ושסבירו יזרו לשון זר. כתר. השפתיים שלו זה הכתר של הדעת. למה? חכם כשהוא שותק, אנחנו לא נהנים מהתורה שלו. רואים אותו, אז המראה שלו, נכון, עושה רושם. ההופעה שלו עצמה כבר עושה איזה פעולה. כמו הפרשה שלנו, ויצא יעקב, מלמד שיציאת הצדיק מן המקום עושה רושם. כשצדיק נמצא, אז הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. הלך צדיק, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. אז אפילו שהוא לא דיבר. אבל כשהוא פותח את פיו, אז כולם רוצים לרוץ ולהביא כתר זהב לשים לו בראש. לכן אמר, שפתי חכמים, יזרו דעת, יזרו לשון זר, כמו זר זהב סביב. היה זר בארון, במזבח, בשולחן, אז היה שם זר. ועוד אמר שפתי החכמים, יזרו דעת, שהם רואים את הדעת כמו כתר אצלם. זה פירוש יזרו דעת. החכם עצמו מחשיב את השכל ככתר. אבל הכסיל טיפס, לא. כמו שאמרה הגמרא, זה תראה בתנך, הרבה פעמים כתוב שם של אדם בצירוף המילים, המילה שמו. כמו, ויש אחד מן רמתיים צופים מהר אפרים, הוא שמו אלקנה. וכן על זה הדרך, נבל שמו. ויקראו שמו עשיו. וכן על זה הדרך, מה זה? אומרת הגמרא, כאשר המילה שמו מופיעה לפני השם, זה צדיק. כאשר המילה שמו מופיעה אחר כך, זה רשע. מהו? צדיקים, שמם קודם להם. רשעים, הם קודמים לשמם. פירושו כך. הצדיק הוא אומר, איך אני, הוא בא לעשות איזה דבר, אפילו שזה דבר טוב, אבל יראה לעיני אחרים לא טוב. אז הוא אומר, אני אקלקל את השם שלי, או אני אעשה חילול השם, אם אני אעשה כך. או אם אני אופיע באיזה מקום. חושב מראש. אם אני אעשה דבר פלוני, אם יהיה בזה איזה תקלה. אז הוא שומר על שמו, ואפילו שהוא צריך, פעמים צריך לאכול, פעמים צריך לשתות, פעמים רעב, פעמים צמא, אבל זה לא אגון, זה לא מתאים, זה לא המקום, זה לא כאן. אז הוא מבטר. שמו קודם אליו. אבל הרשע הפוך. הרשע הוא קודם לשמו. קודם כל אני. אחר כך מה שיהיה לא מעניין אותו, הוא... בא לו לאכול, כמו הגמרא אומרת, כל המשיא ביתו לעם הארץ, כאילו כופתה ומניחה לפני הארי. משיא את הבת שלו לאיזה עם הארץ אחד. מה זה עם הארץ? הוא לא קובע עתים לתורה. כאילו קסר אותה, וזרק אותה לפני הארי. מה הארי דורס ואוכל? מעגן אותו, אריה, אומר הרמב״ם, לא יודע אפילו מה זה רחמנות. אין לו מידת רחמנות. הוא אכזר מטבעו. כותב הרמב״ם. זה הטעם, כותב הרמב״ם, שהתורה אסרה עלינו לאכול בעלי חיים הטמאים. הוא מביא דוגמת הארי. שלא שייך, הוא רואה טרף, אין אצלו לרחם. כמה שהוא יראה תינוקות, עוללים, זה לא מדבר אליו בכלל, לא, זה לא מושג שלו. ככה גם הרשע אומר. ואדם שאוכל את אותו בשר, זה הופך להיות נפש, החיה הטורפת בו, והוא הופך להיות כזה. כך כותבים כל המפרשים. למה אבן עזרא עליו השלום, כך כותב. וספר החינוך כותב, ולמה התורה אסרה לאכול דם, כל חלב ודם לא תאכלו. שהדם הוא הנפש. ואדם ידוע מקנה אכזריות, כי מי אוכל דם? זה גם מגעיל. זה דבר מאוס. שכולם נמאסים ממנו. זה בא ואוכל אותו, אז מראה שהוא אדם מאוס. וגם בדם יש את הנפש של אותו הבעל חי. אז הוא קונה לו את מידת האכזריות של אותו הבעל חי. השם ישמור. השם הצילנו. לכן אמר שזה הרשע, אין לו שום עניין. זה ביור אחד. עוד ביור ספתי חכמים יזרו דעת. חכם, הוא שמע לפעמים איזה חוכמה או איזה קושיה או תירוץ. אבל הוא לא אומר אותה כלשונה. למה? כשהוא יבוא יעתיק את זה, אנשים לא יבינו. אתה למד איזה תוספות. זה תוספות קשה, שם קושיה וסוגיה מורכבת ומסובכת. יבוא ילמד את זה לאנשים סקלים עמכם. עייפים מכל היום, תן לנו איזה משהו ככה. מה עושה החכם? הוא מוסיף לזה כתרים, ציצים ופרחים. ממשיל משל. הוא לא אומר את הסוגיה איך שהיא כתובה. אלא מביא כאילו מעשה אקטואלי. היה היום ברחוב אחד שעשה ככה ונתן צ'ק והיה זה, והוא פגע בו והוא לקח ממנו ולא החזיר. אז ככה אנשים אוהבים, זה מחיה יום יום. זה נכנס להם לראש. ובוא אחד יגיד לו, מאיפה המצאת את זה? זה לא כתוב בגמרא כל זה. תגיד, משנה, שור שנגח את הפרה, אומר, אבל נבוא להגיד לו שור שנגח את הפרה. קודם ספר לו על פרות ועל משקים ועל זה, ואחר כך אומר לו, והיה שם השור אחד, בא, עשה בום. זה כבר נכנס לראש. זה עשה לו זר. שבתי חכמים יזרו נעת. הם מקשטים ועושים כתרים לתורה, כדי שהשומעים יהיה להם הדבר ערב, מתוק להם, שיוכלו לקבל את הדברים וישמעו את זה. עוד אמר, שגם אם לפעמים ראית שהחכם מוכיח ולא שומעים אותו, שם אני שומע? אז מוכיח ולא שומעים אותו. אבל אומר, יש כאלה שרוצים לשמוע, אבל לא, בגלל שהחכם לא מדבר לעניין, משעמם אותם, אז הם נרדמים. אבל יש כאלה שבגלל שהוא לא רוצה לשמוע, החכם הוא בסדר, אבל זה השומע, הוא לא כמו שצריך. אז מה יעשה המוכיח? אומר, לדבר בצחות הלשון. ואז שפתי חכמים יזרו דעת, אבל הכסיל לא יעזור, כמה שהחכם מסכן יתרח ויקשט וייפה את הדברים ויתאר אותם, הכסיל לא מבין. היה מעשה פעם, לפני 120 שנה בערך, היה עוזרוב אחד, שר התרבות הרוסי, הכרת אותו שמי. פעם ביקר אצלכם ביזד. אז הוא, השר הזה, עם שמו גוי היה. הוא הוציא חוק שכל היהודים חייבים ללמוד מתמטיקה, אלגברה, גיאומטריה. אתה הבנת מה זה? טוב שלא הבנת. שם היה עשו אל היהודים, תלמודי תורה שלהם, מה הכניסו שם משפטים בל ידעום, זה אחד. ב' יצטרכו להביא מורים מבחוץ, מורים גויים, אוי ואבוי. מורה גוי, אהבה לפה שלו מטמא, בפרט לתינוקות, כך כותב הרמה מפנו. למה החמירה התורה בתינוקות של בית רבן יותר מהכל? שאצלם צריך להיזהר. אם יש לך ממון, לא של יוסר, אל תיתן מזה לילד לאכול. הילד צריך לאכול כסף הכי טהור שיש. למה? הנפש שלו מאוד עדינה ויפה. כמו שאני לא יכול לתת לו מאכלים גסים, בשר, שמן וזה לתינוק, הוא יקיא את זה במקום. תן לו לאכול מאכלים שהם שמנים ומכילים כל מיני דברים מתוגנים יותר מדי, הוא לא יכול לעכל, הוא צריך לעכל דברים עדינים. הנפש שלו גם כן נפגעת מכל דבר אסור. יכול מיד לפגוע בו. אז לכן, כשיבוא איזה אדם תמה, לכן צריכים מאוד להיזהר. לפעמים מראים לילדים תמונות, פרט עכשיו, אוי ואבוי. מגיע בחירות, כל מיני תמונות, והעיתונים כביכול חרדים, איזה חרדים לכסף, לא חרדים לשום דבר אחר. מצלמים לך תמונות, פוליטיקאים, ופלוני ואלמוני, שור שנגח את הפרה, והפרה נקחה את השור, ותיקח אישה לבני, והוא לקח, אני יודע מה, אז זה השם ירחם, ואלה כולם מחללי שבת, אוכלי נבלות וטרפות. הילד רואה את זה, מטמא את נפשו. זה ייזהר בזה. זה משפיע מיד. ועל זה אמרה הגמרא על הפסוק, אל תגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו, אל תגעו במשיחי, שמה עם מה זה אל תגעו במשיחי? אל תגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תראו לתלמידי חכמים, צריך להיזהר לא לבזות תלמידי חכמים, ולא לגוע בתינוקות של בית רבן. אז למה תינוקות של בית רבן כל כך? מפני שהם הבל שאין בו חטא, כל דבר קטן יכול, חס ושלום, לקלקל אותם. אז זה, חלילה וחס, יכול להרוס ולהחריב שם. אז אומר לכן, תדע, שהילד הקטן, כל דבר יכול להשפיע עליו. אז זה צריך לדעת איך אתה מדבר איתו. מה, למה הבאתי את זה? זה העניין שדיברנו. טוב. איך? כן, שר האוצר, זהו. שם אתה לא, אתה משכיח אותי דברים. אז הוא גזר שם שילמדו את המתמטיקה, נו, אלגברה. גיאומטריה. אז הלך הרב מבריסק היה עליו השלום, אמר אני אלך מבטל את הגזרה. הלך אליו והכין איזה סוגיה במסכת בבא מציעה, סוגיה קשה מאוד שמה, סוגיית השותפים נקראת, וניתח אותה לענייני העולם, כמו יש עיתון גלובס, שמעת, ויש עוד לא יודע מה, לא עליכם, כן, כל מיני זה שם יש כל מיני ניתוחים כלכליים וכל זה, הפרופסורים לכלכלה מהשורה הראשונה. אז הוא הלך וניתח את זה כמו בדיוק סיפור של השקעה ובנייה, והוא עשה ככה וזה פישל וזה עשה הסכם והוא עשה כך, ותיאר את כל הסוגיה לפי ככה ניתח אותה. בא ישר איתו ללמוד, אז הוא קבע איתו ועוד שבועיים פגישה למשך שעתיים, שיסביר לו את כל הסוגיה הזאת. למה? הוא אמר לו, תראה, התורה שלנו הרבה יותר מכל החוכמות האלה. אתה לא יודע מה הם לומדים בגמרא. הוא אומר, בגמרא יש הכל. ישב איתו משך שעתיים וביאר לו, שגמר, אמר לו, נייט, זה אנו לא הבנתי כלום. אמר לו, בטח לא הבין, שבשר חמורים בשרם, וזרמת סוסים זרמתם, אוכלים שקצים, נבלות וטרפות, איך יבין? אבל מה למדנו מפה? שהחכם שבא לבאר איזה משהו, צריך לנתח את זה, להסביר את זה בצורה יפה, שיהיה אפשר שגם השומע, גם אם הוא בור ועם הארץ, יבין את אותו עניין. זה אמר, שבתי חכמים יזרו דעת, אבל הכסיל, כיוון שהלב שלו אטום ומטומטם, ולמה? מצד שאכל מאכלות אסורות, ואלה טמטמו לו את הנפש וגם את הגוף. כל כותב הרמב״ם, מטמטמים את הנפש, המוח והלב, ואז לא יכול להבין כלום. אז זה גמרנו איתו, שם הצילנו. אבל יש מעשה איתו עם הרמב״ם, עליו השלום, שפעם היו שולחים לו שאלות, מחוץ לספרים שכתב והחיבורים שלו, שלו שאלות ותשובות. חלק מהן נמצאו לפני איזה 30-40 שנה, התפסו, שהיו לפני כן, היו בכתבי יד אצל כל מיני מקומות. יש שאלה אחת שמה שאלו אותו מאיזה עיר מסוימת, יש לנו ויכוח שאיפה כתוב תחיית המתים בתורה. אז בבקשה ממך שתבאר לנו את זה שיש תחיית המתים. בואו, הרמב״ם הוא תמיד רגוע. אין בכל, תחפש בכל ספריו, מקום שהתקיף כמו שם. אולי דף שלם כתב להם שם איזה דברים נוראים. התקיף אותם וביזה אותם. ואמר להם, אוי לכם שעלתה על לבכם בכלל שאלה כזאת ולפקפק באחד משלושה עשר עיקרי האמונה. וצעק עליהם צעקות מרות. אמר חלילה לזרע ישראל, איש יהודי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני, שיעלה איזה ספק כזה בליבו עד שיצטרך הוכחה וראיה. וסוף האיגרת הוא כותב להם, ואין לי ספק שאתם אכלתם מאכלות אסורות, והמאכלות האלה האסורות שהיו במעיכם פעפעו שם כערס של עכנאי, פעפע ערסם ועלה למוחכם וטמטם אותו עד ששיבש את דעתכם ונתן לכם דעות כוזבות וכל מיני לתלות בוקס רוקה. רק בקיצור נתן להם שם המוסר, אומרים תחליפו את האוכל. ועליו השלום יש איגרת שהוא כותב לבנו רבי אברהם, אלו בן יחיד, כותב לו, תיזהר, אל תתחבר לצרפתים. הצרפתים אז בזמנו, הרמב״ם היה נגד הדעות שלהם. אז הוא אומר לו, הם אוכלים בשר שור השמן, ושותים שחר ישן, ושותים שיבס וכל מיני דברים כאלה, ואלה דברים המקלקלים את השכל. ולמה? מפני שיכנסו לתוך קיבתם, ויעלה עשנם אל המוח וישבש אותו. יענו ידחול בעקל קום, אמר להם ויג'נן קום. אתה מכיר את זה? אז אמר, אמר לא תיזהר ולא תתחבר עמהם מפני שזה משפיע על האדם עצמו. אז מכאן ראינו כמה מסכן הכסיל מפני שהוא כזה ולא יכול להבין, צריך לשנות את דרכיו. עוד אמרו רבותינו שכאן אפשר לעמוד על הבדל בין חכם אמיתי לחכם מדומה. מה ההבדל? חכם אמיתי, אם יתעורר לו איזה ספק, הוא לא מחליק ומתייח, בוחן, בודק, פותח, חוקר, שואל, מתעניין. כן? לא ביישן למד, גם על חכם זה נאמר. רמב״ם אומר, אפילו אדם בגיל 80, ביומו האחרון עדיין יש לו מה ללמוד. לכן נקרא תלמיד חכם. אז שפתי החכמים יזרו דעת, הוא הולך, חזר, אומר, תראה, נתקלתי בשאלה כזאת, מה דעתך? מתייעץ. אבל לב כסילים לא כן, הכסיל, בלי לשקול, בלי לדעת, שמע, פרה, ישר מחליט, זה ככה התשובה, ולא היא. צריך שיהיה מתון, כמו שנה ראשונה, הלכה ראשונה במסכת אבות. היוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, אז בתחילה הביאו מתונים בדין, שלא יפסוק את הדין מיד בסכינה חריפה, שקול, ואחר כך יאמר. כן, אנחנו נמשיך, כבודו? בכבוד. יפה. אמר שלמה, זבח רשעים תועבת אדוני, תפילת ישרים רצונו. הרשע מביא קורבן והקדוש ברוך הוא מתעב אותו. למה? שני סיבות, הן מצד האדם הן מצד הקורבן. הן מצד האדם שהוא מעשה מכוערים ומתונפים, אז הוא לא עושה תשובה, והוא בא עושה בקורבן, הוא מחתים כרטיס 1-800 והכל יהיה בסדר. זה לא ככה. או הרשע חושב, אני אניח היום תפילין, ועל חשבון התפילין שהוא מניח אותו יום, הולך עושה את כל התועבות שבעולם. או עשה כל היום תועבות, בסוף היום בא לבית הכנסת, ואמר ערבית, ואמר בריחו את השם המבורך, ודאי נשמה שלא עולה למעלה והכל בסדר. וסיפר לי יהודי שהיה במיאמי, אני לא יודע אפילו איפה זה, שמה אתה יודע איפה זה, מיאמי? אז זה, הוא היה, הגיע למיאמי, אומר, הייתי שמה בשבת. בשבת היה שמה איזה יהודי אחד, שלא היה כל היום בבית הכנסת, הוא עובד. והגיע עם ציציות, יש לו ציציות בחוץ גם. ביום שבת, עם הרכב שלו, בשעה 3 אחר הצהריים לבית הכנסת, החנה אותו בחניון, נעל אותו בנעל את החניון, ועלה לבית הכנסת. ולקח ספר, קרא פרק משנה. ואחרי זה התחיל מפתח אליהו, רבע שעה ניגן את פתח אליהו. וחיכה שיהיה מניין, אמר קדיש, ואחר כך לשם ייחוד, שם ייחוד. למנצח, תפילת מנחה כולה, גמר, נכנס לאוטו, נסע הביתה. מה לא מה זה? אמר יורצייט של אבא שלי, באתי להגיד, לא? פתח אליהו. אבל איזה אליהו זה, מי יודע? שבשבוח. אז זה אומר, מסכן, זה הטיפש הזה, הוא בא, מביא זבח, ועושה עוונות. שתיים, הקורבן שהוא מקריב, זה גזל. וגם תגיד, לא, זה שלו. והכסף שלו מאיפה הביא אותו? הכל רמאות, והכל עושק, והכל חובות של אנשים, מביא את זה, הוא מקריב את זה קורבן, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה. וספר חסידים כותב, שאדם שיש לו, יש לו חובות שחייב לאנשים, ונותן צדקה, הצדקה הזאת מקטרגת עליו. מפחיד זה. שנגד מה שהיום עושים, היום זה נהיה נורמה. כל אין אדם כמעט שאין לו חובות, כולם עושים חובות, 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 חובות. דור שלפנינו לא ככה. יש היום יחידי סגולה, אני מכיר אותם, לא לוקח שום חוב. לא רוצה להיות חייב לאף אחד. מה, השאיר חובות לבנים שלו, לנכדים שלו, מה זה? כנה עכשיו, שלם במאי. איזה מאי? מאי חנוכה. מה זה? איפה היה דבר כזה? יש לו, קונה. אין לו, לא קונה. אז עושים חובות. אומר ספר חסידים, הוא חייב, ועליו נאמר לו עליכם, בר מינן, לווה רשע, ולא ישלם. והוא הולך ונותן צדקה, כנסת הוא מועס בצדקה הזאת. אומר לו, מה אתה עושה? והאמת, לפי ההלכה, הוא פטור ממעשרות, עד שיפרע את חובותיו קודם. אבל אלא דבר סוף, היום בימינו, שהוא ישמע, יגבר את החובות האלה, עושה חובות חדשים, ופי שלוש גם. אז מה עשינו? לכן צריך להיזהר בזה. אז זה אמר, זה מחרשעים תואמה, רשע זה מקריב קורבן, הוא עדיין ברשע שלו, כמו שאמר הפסוק, שוחט השור, מכה איש, זובח השה עורף כלב, מעלה מנחה דם חזיר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, השור הזה זה כלב, והשה זה חזיר, ואני לא רוצה אותו, ואני לא חפץ בכלל בעניינים האלה. אז הוא מביא, הרשע מביא קורבן, לשחוט אותו לקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, זה נחשב רוצח. כמו אדם שהרג נפש. מה עשה לך השור? הוא יותר צדיק ממנו. למה השור ילך כפרה עליו? זו השאלה. או זובח את הכבש, זה כמו אדם שערב כלב, או מעלה מנחה. אצל הקדוש ברוך הוא כאילו חס ושלום הביא את זה לחזיר. ולמה חזיר? אומר רבנו בחי, החזיר, הבעיה שלו זה ידיים, זה שנקראנו בידיים ידי עשיו. ועשיו הגמרא אומרת נמשל לחזיר, שככה נאמר, יחסמנה חזיר מיער. אז זה החזיר. עשיו הכוח שלו בידיים, והחזיר הכוח שלו בידיים. תלפיו זה הרגליים הקדמיות. כל הזמן הוא פושט את תלפיו, לומר, תראו שאני טהור. למה? רגליו סדוקות. שהוא סימן אחד של טהרה. אז הוא כל הזמן מראה את זה. ומה זה? אומר הרמב״ם, פלא פלאים, בספר המורה, כותב הרמב״ם שזה הצדקה שהגויים נותנים. האמריקאים, האירופים, נותנים כסף. ואתה לא יודע שבע תועבות בליבם. ובשביל שהוא על חשבון זה יעשה את כל השחיתויות, והרמאויות והגניבות והגזלות, ואתה תשתוק. למה אתה לוקח ממנו כסף? אז זה דרכו של הרשע, זה דרכו של עשיו. ידיים, ידי עשיו. הוא נותן כסף, מראה פלטלפיו, כאילו הוא חיה טהורה, אז בא הרשע, עושה איזה מעשה טוב, ועל חשבון זה אחר כך עושה עבירות. וזה אסור. לכן הרב אליעזר פאפו כותב על הראש שלו, בעל פלרץ, כותב שמי שלוקח ממנו ולא נותן לו מוסר, נעשה אחראי על העוונות שלו. כי הוא לא אומר הרשע, אני בסדר, הייתי אצל צדיק פלוני, צדיק אלמוני, נתתי לו כסף. אז אני, זה בסדר, מה? הוא לא אמר לי כלום. הוא ברך אותי, עשה לי מי שברך, והזכיר אותי, ואת שמו ואת שם אמו, לא יודע אפילו מי זאת אמו. ועשה לו הכל, ואחרי זה הוא על חשבון, זה הולך ועושה עוונות, לכן זה חמור מאוד. לכן אמר זה מאחרי שעים תועבה, אבל תפילת ישרים רצונו, ישר אדם, לא אמר אפילו לא צדיק, ישר, הוא הולך ישר דרך. שלא מתנהג בשקר ורמאות, או גזל, או גניבה, כמו שאמרה הגמרא, יואב, שקברו אותו בביתו במדבר. מה ביתו במדבר? ביתו של יואב היה במדבר, היה תושב העיר, שר צבא של ישראל. אלא הבית שלו היה הפקר כמו המדבר. מי שרצה נכנס שמה. מי שרצה לקח הכל. דבר אחר, ביתו במדבר, כמו המדבר, אין שם גזל. שם תלך המדבר, אתה רוצה לבנות שם בקתה, אוהל, רוצה לקחת חול, מי יכול להגיד לך מה לעשות שם? לא, לא של אף אחד. לא שייך לאף אחד. באוקיינוס עכשיו, אתה הולך באמצע, בלב האוקיינוס. מה שאתה רוצה, אתה עושה שם. אתה מלך. אתה יכול להקים שם מדינה, להכריז עצמאות, 900 שנה. אף אחד לא ידבר איתך מילה. אבל ככה היה במאז, מדבר, ביתו של יואב, לא היה אפילו סיכה שלא שייכת לו. ככה היה זהיר. אז אומר, זה תפילת ישרים רצונו, זה יותר מהכל. כך אמרת, אהבת אדוני דרך רשע, נדף צדקה יהב. בא שלמה המלך לומר, למה אמרתי שזבח רשעים תועבה? כי תדע שתועבת השם נתעבת בעיני השם הדרך של הרשע. למה? כמה שהדרך של הרשע הוא כל הזמן אוהב תענוגים, בעל תאוות. והוא לא נח רגע אחת מלרדוף עייני העולם הזה. וזה מה שמעניין אותו כל הזמן. כבוד, קנאה, תאווה, כבוד וכו'. אבל הצדיק, הפוך. רדף מרדף צדקה. מה זה מרדף? הוא עשה מעשה, הוא ממשיך. או נגיד, נודע לו על איזה משפחה מסכנה. הלך נתן כל כספו שם. אבל רואה שחסר, הולך אומר גם לאחרים. מרדף זה מפעיל. הוא לא זוכה לבדו גם, מזכה איתו אחרים. כמו שסיפרו הנודע ביהודה עליו השלום. פעם אחת בא אליו והגבאי של הצדקה נכנס אצלו הביתה וסיפר לו שעכשיו הגיע אליו חתן יתום שהוא מצב קשה מאוד וצריך להתחתן עוד חודש ואין לו כלום. שאל אותו נודע ביודע כמה צריך עבור החופה, תעשה, עכשיו במקום תוכנית, כמה עולה זה, כמה עולה, הכל, רשם את הכל והכין לפניו. ראה נודע ביודע, אמר לו, טוב, אני רוצה לזכות במצווה הזאת. פתח את הארון שלו, יצא בערך 90 זהובים. נתן לו 89. 90 חסר אחד. אתה לא הבין מה זה. מה העניין? אז הוא אמר לו איזה דבר תורה, ברך אותו, ובא ללכת, בא ללכת. נודע ביודע, יש לך איזה שאלה, הוא מסתכל עליו שהמבט שלו כזה ככה, דוהה. אמר לו, סליחה, אני לא נעים, אבל אם הרב כבר נתן סכום כזה גדול, למה הרב לא השלים הכל? אמר לו, אני ידעתי, היצר הרע אמר לי לתת הכל, וידעתי שזה יצר הרע. יהיה לך לבדיך, ואין לאחרים איתך. כאילו אני, כל המצווה היא רק שלי, ואף אחד אחר לא יזכה בה. אמרתי, אשבור את יצר הרע, ואני אזכה גם מישהו אחר. שגם מישהו אחר יזכה בזה. לכן נתתי עוד, שעוד אחד יזכה, וגם שלא יהיה לי גאווה. שמדי פעם שאני אזכור או אראה את היתום הזה, נגיד, או, אשראי וטוב לי, סיסו בני מאי, שאני זכיתי במצווה הזאת, שאני אדע שלא עשיתי מצווה שלמה, כדי שלא יתגאה. אז זה אומר, זה הצדיק, הוא לא רק דואג לעצמו שהוא יעשה הכל, אלא מרדף צדקה, זה יאהב, כוונה יאהבו אותו אחרים. עוד. שהגמרא מספרת, נו רבותיי, רבותיי, עוד מעט מסיימים. גמרא מספרת, היה מעשה, רבי ברוקה, היה מצוי אצלו אליהו הנביא. מה פירוש מצוי? היה קבוע, כל יום נפגש איתו. הרי ידוע, רק צדיקים מיוחדים, שמובא בגמרא, היו זוכים שאליהו הנביא יבוא אליהם. היום אני מכיר הרבה ישי, הרבה אליהו בעיר, השאלה איזה אליהו, לא יודע. כן, היה שבוע שעבר, באה אישה אצלי הביתה, אמרה לבני הבית שהיא המשיח. זה כבר דבר חדש, משיח נהיה מסוג נקבה. כן. יש הכל בעולם, לכן אל תבהלו, היום בעולם יש הכל. אז אומר, היה אליהו מצוי אצל רבי ברוקה. והנה, אמר לו רבי ברוקה לאליהו, תגיד לי, אני כאן יושב בשוק הזה, ורבי ברוקה היה לו שם איזה דוכן, מוכר איזה שחורה, אני יודע מה. האם בכל השוק הזה הגדול, יש פה 500 איש, יש מישהו שהוא בן עולם הבא? סכל אליהו אמר לו, לא, בכל 500 איש האלה אין בן עולם הבא. מפחיד. וביניהם הרבה אנשים, צדיקים, חסידים, ציצים, תפילים, הכל. טוב, בינתיים אומרת הגמרא, נכנס לשוק איש אחד שלא היה בשוק מקודם. והאיש הזה היה לובש נעליים שחורות. מה הם נעליים שחורות? זה היה אז מנהג הגויים. כמו עכשיו, תראה, כל הבורים ועמי הארץ, כן, אסור לשמוע את הרדיו, הרדיו הזה רק מזבל את המוח. רשעים ארורים, כבר יומיים רק מדברים, כן דגל המדינה על הארון, לא דגל המדינה על הארון. ולמה? מכירים במדינה? לא... משוגעים! זה לא קשור מכיר במדינה או לא מכיר. זה אסור משום מנהגי גויים. הרי כל מה שהמדינה עושה, הכל זה העתקות של אומות העולם. ולמד זה מזיק מאוד מאוד מאוד. שעושים לו איזה דבר שהוא טקסי, שהעתיקו אותו מהנוצרים. אז זה כל העניין. זה לא קשור, אני מכיר במדינה או לא מכיר במדינה. לא נורמליים. כל עם הארץ, וכל זב חותם, בא ומביע דעה, אומר, זה כן, זה לא. מי אתה שאתה מדבר? אתה פוסק? אתה חכם? אתה למדת תורה? זה מנהגי גויים. מהר"ם שי"ק כותב, זה איסור דאורייתא. אז המת הזה מסכן, לא די שהרגו אותו. בקושי זיהו את הגופה שלו. ריסקו אותו לרסיסים. ועוד מביאים אותו לכאן, ואין הרשעים מתעללים בו. עושים לו מנהגי גויים. הרי יהודי צריך לעטוף אותו בתלית. מאיפה יצא הדגל הזה? זה תלית? איזה משוגעים, לא נורמליים. והרבנים שותקים, אף אחד לא פותח את הפה, להגיד להם פחדים שיצדבו אותם. מה אתם פחדים מהם? זה חוצפה, ירדה חוצפה לעולם. כל התקסים שלהם, הכל זה של גויים. והיה הוא מספיד אותו, הוא מה, אמר עליו איזה פסוק? אמר עליו איזה דבר? הוא מדבר, וזה קשקשים, קשקושים. מה זה? לא, אבל כל כך נהיינו, נעלמנו אנחנו, אנחנו כאילו גם... אנשים משלנו מסכימים לדעות הכוזבות האלה. צריך לדעת, החזון איש כתב, מישהו עם הארץ, אל תשאל אותו ואל תשמע ממנו כלום, כי בהכרח שהדעת שלו מנגדת לתורה. הוא נגד התורה. אין. יש דינים, יש הלכות. וזה כל זה שהם כותבים תאריך נוצרי, לא עזי על הקברים, זה איסור גמור. מה? מזה וכיוצא. וזרי פרחים, ועוד ועוד ועוד. אז מה שהתירו זרי פרחים משומרים, שזה כבוד. הוא אומר, כמו שאדם קונה, וכי קונה זר פרחים שקונים עולה 20 שקל, 30 שקל. אבל כאן הם שמים זר פרחים של 1,000 שקל, 2,000 שקל. זה ודאי מנהג הגויים, בזה אין מי שהתיר. אז מסתמכים על זה תשובה ביביע עומר. תאיים בתשובה ביביע עומר, מה הוא מדבר שם? הוא מדבר שם שכמו שאדם, שזה כיוון שלא עושים את זה בשביל גויים, אלא שעושים את זה בשביל כבוד. כמו שבן אדם בא לבקר את חברו, אז הוא, או אישה, בא לבקר את רעותה, מביאה איתה איזה חבילה של פרחים. מה מדובר חבילה של פרחים? שעולה 30 שקל, 50 שקל. אבל לא כזה, זה עולה 5,000 שקל אפילו. זה עם סידור ועם זה, זורקים את זה שם, שמים את זה על הקבר. חמורים! ועוד, אני לא הייתי מדבר אם לא שאנשים מתוכנו נעשים כמותם. הוא אומר, זה מותר. מה מותר? מי שמחה לאיסר ושופט עלינו? זה מי שמתרחק מהתורה, נהיה ההפך התורה. הכל הפוך. שמצילנו. אז הוא לבש נעליים שחורות, וזה היה מנהגי גויים, זה אסור. אז לא היו לובשים נעליים שחורות, היה הכל חום. אמר לו, אתה רואה את האיש הזה? זה בן עולם הבא. וואי, נבהל רבי ברוקה, בונו של עולם. כל השוק הזה, אף אחד לא בן עולם הבא, וזה יש לו נעליים שחורות מנהגי גויים. ועוד מה, שאין לו ציצית בבגד, אז היו הולכים עם ציציות בחוץ. אין לו ציצית בבגד, למה? הבגד של ארבע כנפות, היו לובשים המעילים שלהם של ארבע כנפות, כמו שאול המלך. ואין לו. אמר לו, זה בן עולם הבא. מה עשה רבי ברוקה? רץ. עזב את אליהו ורץ אחרי האיש הזה. אמר לו, תגידי מה מעשיך. אמר לו, אני קצין השבס, שומר בית האסורים. כל שירותי בתי הסוהר של הכלא, של האזור שלו, כלא מגידו, תחת ידו. נו, ומה אתה עושה? הוא אומר, אני זהיר שאני עושה אגף גברים לבד, ואגף נשים לבד, ואין דרך לעבור באמצע. והמיטה שלי באמצע, ואני זהיר מאוד. ואם חס ושלום נתפסת בת ישראל שם, אני מוסר את נפשי, ומציל אותה, מוציא אותה מהכלא. שלא יתמאו אותה. סיפר לו שיום אחד הביאו איזה נערה מאורסה, ונתנו עיניהם עליה, על הנערה הזאת, ולקחתי שומרים ושמתי לידה שישמרו עליה. והיא אמרה להם, דרך נשים לה, והיא מעושה. ואז אפילו הגויים היו מתרחקים שהיו שומעים דבר כזה. שאל אותו, ולמה אין לך, מי רבי ברוקה שואל אותו, למה אין לך ציצית? למה אתה נועל נעליים שחורות? אמרו לו, תראה מה אני אעשה. אני נכנס ויוצא בין הגויים. ואם אני אשים ציצית, או לא אלבש נעליים שחורות, ידעו שאני יהודי, יזהו אותי. ואז דבריי לא ישמעו, ולא אוכל להציל את הנערות ולהציל את היהודים. לכן אני עושה, שמע את זה והזדעזע מרבי ברוקה. זה דברי הגמרא. זה לא כתוב באיזה ספר סיפורים עם ניילון ונקודות, שאתה לא יודע אם זה היה או לא. זה גמרא מפורשת, דברי רבותינו. איזה עד שהיה גמר איתו, והנה אליהו אומר לו, הנה את רואה את שני האנשים האלה הגיעו, גם אלה בני העולם הבא. וואי, רץ מהר רבי ברוקה, שאל אותה, מה מעשיכם? אמרו לו, מה מעשינו? אנחנו אינשי בדיחי ענן, בתחנים, לא ליצנים חס ושלום, קומיקאים, זה השם שמור, בתחנים, מסמחים את האנשים. את מי למשל? הוא אומר, אנחנו הולכים בסוק, רואים איזה אחד, הפנים שלו חמוצות, השירים עבס כזה, והעיניים שלו נופלות, וזה בדיכאון, וזה אני יודע מה? אם הם היו בימינו, היה להם עבודה בליסוק משכנים. ואז אנחנו רואים אותם, מסמחים אותם, לא עוזבים אותו עד שיהיה שמח. ואם אנחנו רואים שניים שיש ביניהם מריב ושנאה, ושנים רבות, הם עושים מלחמה, אנחנו לא שותקים ולא נחים עד שאנחנו עושים שלום ביניהם. אותה שעה אמר רבי ברוקה, עכשיו ידעתי כמה צריך להתרחק מדרך הרשעים וכמה לאהוב ולהידבק בדרכי הצדיקים. שכן תאהבת השם דרך רשע. כאילו בדרך, רשע נמצא בדרך, אתה לא יודע איפה. פתאום איפה יצמח לו איזה דבר אסור, איזה כפירה, איזה איסור, איזה עניין, שהקדוש ברוך הוא שונא אפילו את הדרך. אז זוהר הקדוש כותב, סכנה לעבור במקום שנעשתה שם עבירה. כי נברא מלאך מזיק שם שעומד ומקטרג. מי יודע אם לא כל תאונות הדרכים שיש בגלל החילולי שבת או איזה דברים שנעשו שם בשם ישמו. הוא עומד שם מקטרג ולא שותק עד שטובע הדין שם באותו מקום. הביא שם הזוהר שפעם רבין עזר ואיתור וחייה היו הולכים בדרך, בקשו איזה יהודי אחד. הוא אמר להם, אל תעברו מפה. הוא אמר, למה? זה הדרך, אין לנו... אבל לא תקיפו, אתם צריכים להקיף דרך הרים וסלעים. אמר להם, מזמן לא רחוק, היה פה איזה גוי שרצח יהודי. והנפש של הנרצח נמצאת פה וטובעת דין בשמיים. זה סכנה לעבור פה. אז מה, אז אנחנו לא רצחנו, אבל מי יודע, אולי זה בשעת הסכנה, כשאתה מקטרק, ואם זה אדם יש לו איזה עוון קטן, תוך כך עבר שם איזה גוי, והנה נפל עליו העץ והרג אותו. אז אם כן נודע להם איפה שזה המקום, לכן אדם צריך להיזהר, לא להיות במקום שנעשה שם עבירה. להפך, מקום שנעשה שם צבא, עד רבה, יש שם יותר תועלת. וזה הטעם שהחכמים היו מתפללים איפה במקום שלמדו תורה. מקום שאדם לומד תורה, שם שורה השכינה. אחרי זה יבוא ויתפלל, התפילה הזאת תעלה לרקיע ותעשה פירות. שמקבל תפילותינו ברצון, יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.